חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב מתניה.
שלום.
אנחנו נמצאים בפרשת וארא, התחלת הגאולה של עם ישראל, בניית עם ישראל. זאת הזדמנות לנסות להבין באמת כיצד עובדת המערכת הזאת, כיצד הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. אז אולי באמת נפתח בהתחלה בפסוקים שמדברים על השינוי בשם השם בעולם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דע לך, עד עכשיו אני התגליתי אל האבות בשם אל שדי, עכשיו אני עובר לשם האחר שלי, שם השם. רגע, הקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, מה זה אומר?
אז קודם כל השאלה היא נפלאה, אבל קודם כל אתה אמרת פה איזה הנחת יסוד שבפסוקים היא מאוד מאוד פשוטה, אבל כשמסתכלים בספר בראשית לא מבינים איך היא נכונה.
שם גם מופיע שם השם אצל האבות.
הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים. שם יוד קי וו קי מופיע בספר בראשית אצל האבות. אז כשכתוב כאן, וארא אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם, לא הכוונה...
לא הודעתי?
לא, לא, כן, הכוונה היא, הם לא ידעו אותו באופן מלא. ההתגלות הזאת, וכאן זאת התשובה לשאלה שלך.
כלומר, היה גם וגם, עכשיו זה רק שם השם?
או נגיד את זה אפילו בצורה יותר חזקה. הם הכירו את שם יוד קי וו קי. ושמי השם, לא נודעתי להם, הכוונה היא, הם לא ראו את ההתגלות המלאה שלו. ואתה, משה רבנו, זוכה למשהו שהאבות הקדושים לא זכו, אתה וכלל ישראל בדור הזה. עכשיו, מה הכוונה שמות אלוקיים? מה הכוונה שאנחנו מכנים בשם את הקדוש ברוך הוא? בעצם, מה זה אומר לנו כמאמינים? אז אני חושב שיש הגדרה מאוד יפה בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שמסבירה מאוד טוב מה ההבדל בין שם יוד קי וו קי לכל שאר השמות. כמובן שיש פה הרבה דברים גם בסוד, אנחנו נדבר הכי פשוט שאפשר. הכוזרי קורא לשם הזה השם הפרטי. אתה יודע, יש הרבה מאוד שמות, אתה דוקטור, אתה עורך דין, אתה חזק, אתה... אבל השם הפרטי שלך אולי זה הדבר הכי חשוב לך. ולכן השם יוד קי וו קי זה שם שעם ישראל, דווקא בתור עם, מגלה אותו, וההתגלות שלו בעצם נוכחת כאן במצרים. לאבות הקדושים, גדולים ככל שיהיו, הם לא היו עם. ולכן ההתגלות מוגבלת. אבל כשעם ישראל הופך להיות כאן במצרים עם, פתאום יש התגלות חדשה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה, וזה תחילת הפרשת השבוע שלנו, שהקדוש ברוך אומר למשה, זה כבר לא אותה הנהגה, זאת הנהגה אחרת לחלוטין, שונה לחלוטין. לכן גם הרמב״ם והכוזרי ואחרים כל כך מדגישים ששמות הקדוש ברוך הוא זה איך אנחנו חווים את ההתגלות שלו בעולם. זה השם וזאת ההתגלות שלו כאשר הוא, אתה יודע, בעצם מנסה לבוא ולפעול למען כלל ישראל.
אבל בוא ננסה להבין מה הכוונה, איזה התגלות מיוחדת יש כאן עכשיו שהיא מיוחדת דווקא לטובת עם ולא לפרטים.
אז אני חושב שגם פה התשובה נמצאת בפסוקים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדע לך, אני אקימות את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. עכשיו, הפסוק הראשון, אפשר להבין שהוא מתייחס אל האבות. זאת אומרת, אני הקמתי את בריתי איתם, בסוף יצחק אבינו חי רק בארץ ישראל, גם אברהם, גם יעקב. אבל אצל בני ישראל, אני שומע את נעקתם, ואני זוכר את בריתי. יש כאן מהלך שמתחיל באבות הקדושים, מתחיל בעצימות מה שנקרא נמוכה, עובר לעם, וכאן ההתגלות היא אחרת לחלוטין. נדמה לי שכאן היהדות קוראת לעולם ואומרת, גם אם אתה גדול ככל שתהיה, התגלות שלמה, והשראת שכינה מלאה לא תהיה אם לא תהיה עם. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא עונה למשה כאן, בשם קשה אני חייב להגיד, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. זה כבר הנהגה חדשה, הנהגה אחרת, התגלות אחרת, ולכן אני מותר להגיד גם שהקשיים הם אחרים, והאתגרים הם אחרים, כעם, ולא כיחידים.
מעניין שאתה אומר, וגם שמעתי את נעקת בני ישראל, אז אני חוזר לדיון שלנו, ללימוד הזה, למה בכלל צריך היה את כל הסיפור של גלות מצרים כדי ליצור עם? היה אפשר בצורה יותר מסודרת שהכל יקרה בארץ ישראל, ושם האבות יתפתחו לשבטים, ומשם לעם, ושם תהיה ההתגלות הטבעית, הנורמלית של הקדוש ברוך הוא. למה צריך את כל הסיבוכים האלה?
אז אני רוצה להגיד לך שהתשובה לשאלה הזאת תמונה במילה וגם. ממש בחסידות מדגישים, למה המילה הזאת בכלל נמצאת כאן? מה זה וגם אני שמעתי? מי עוד שמע? מה זה וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל? ואני שמעתי את נעקת בני ישראל, מה זה וגם? אז ראיתי פירוש נפלא היום שאומר את הדבר הבא. כאשר הקדוש ברוך הוא שומע את נעקתנו, אז ברור שהוא קשור ומקשיב ויעשה עם זה משהו. אבל וגם לא כלול על אומות אחרות או חלילה על דברים אחרים, על עם ישראל בעצמו. וגם אני שמעתי, הכוונה היא שראיתי שעם ישראל זועק ואחד מקשיב לשני בזעקתו, כאן אני יכול להתגלות אליכם. זאת אומרת, עם נוצר, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם אצלנו היום, על ידי איזשהו קור היתוך חזק מאוד של עבודה משותפת ועזרה משותפת. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, זה גורם לי לזכור את הברית. אנחנו יודעים שכאשר אדם זועק מלמטה, אז הזעקה הזאת נשמעת חזק למעלה. וכאשר אדם זועק על חברו, הזעקה הזאת נשמעת עוד יותר. לכן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לעולם לא מבטל את תפילתם של רבים. צריך להיות תפילה של רבים כדי שהתפילה הזאת תפעל גם למעלה.
אז אני מנסה גם להבין, כל זמן שאתה מדבר שההתגלות של השם היא כלפי עם ישראל, אז דבר ברור ומבורר, אבל כאן אנחנו רואים שהמהלך של התגלות שם השם זה גם למצרים. כן, כנגד זה שפרעה אומר, אנוכי לא ידעתי ולא ידעתי את השם, אז ידעו מצרים את השם.
אז פה אתה הולך אפילו עוד צעד קדימה. אנחנו דיברנו על זה שיש כאן התגלות חדשה לכלל ישראל.
נכון.
אבל אנחנו רואים שמהלך המכות, ובכלל כל הפרשה כולה מכוונת, הרבה מאוד כלפי פרעה. ואני רוצה לתת מחשבה אחת לתוך הדיון הזה, שחורזת הרבה מאוד סיפורים בתנך. יש את הסיפור הלאומי הכללי. יש עם של עבדים כאן, שיוצא מעבדות לחירות. זה סיפור יציאת מצרים. אבל יש פה גם שני מנהיגים. יש כאן את משה רבנו, מנהיג העבדים, ויש כאן את פרעה, מלך העושקים, מלך המעבידים. ובעצם יש פה שני מסלולים של סיפור אחד. מה קורה בין משה לבין פרעה? בדיוק כמו מה שקורה בין מרדכי לבין המן, ועוד דוגמאות רבות, לבין מה שקורה בין העם המצרי לעם בני ישראל. ושני המסלולים האלה מגלים בעצם שהתגלות שם השם בעולם והשאיפה שלנו היא לא רק השראת שכינה על כלל ישראל. אנחנו אומרים תמיד כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. איך הדבר הזה יקרה? הוא יקרה אם יהיה פרעו אחד שסוף סוף יכיר בגדולת השם. הוא יקרה אפילו על ידי נבוכדנצר שבסוף אומר מילים של שבח לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהגמרא אומרת שבא מלאך וסתרו על פיו כדי שלא ימשיך לשבח. זאת אומרת, אנחנו רוצים בהחלט התגלות שיש בה איזשהו מימד לאומי ובינלאומי. לכן המשפט של הרב קוק על חודש ניסן המפורסם, זה שיציאת מצרים היא לעד תישאר האביב של העולם כולו. זה לא אביב שלנו, זה קריזה והכרזה שאנחנו אומרים, עבדות זה דבר שאינו ראוי. ולכן כל עם ולאום צריך לחיות במדינה שלו, בארץ שלו, בדרך שלו, דרך הכרת שם השם.
אז אני אחדד, אז למה דווקא שם השם ולא שם אל שדאי, שהמצרים יכירו בו?
ושם השם באמת ההתגלות, כמו שאמרנו מקודם, שם יוד קי וו קי, זה שם של נצחיות. היה, הווה ויהיה. כשהשולחן ערוך מנסה ללמד אותנו מה לכוון בשמות הללו, בשולחן ערוך בסימן ה', הוא כותב, שם אלוקים זה שם של הכוח, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, ואילו שם הוויה, יוד קי וו קי, פירושו היה, הווה ויהיה. ברור שהתגלות הכוח של הקדוש ברוך הוא, לא כל אחד מזהה אותה כאלוקית. אדם יכול להגיד, טוב, היה צונמי, הייתה רעידת אדמה, היו דברים, מי אמר שזה אלוהים? היה הווה ויהיה זה משהו נצחי. בין אם אתה יודע את זה, בין אם אתה לא יודע את זה. האלוקות היא נצחית. ולכן כאן, בעצם הקדוש ברוך הוא מגלה את השם שיכול להוות השראת שכינה לעולם כולו. נדמה לי שסיפור יציאת מצרים, כמו שאמרנו, יש בו גם מימד לאומי חזק מאוד של יצירת עם ויציאה מעבדות לחירות, אבל יש פה איזו התגלות כללית עולמית, שכמו שפרעה אומר, כן, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, הוא מקשר בין יציאת מצרים לבין ידיעת השם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד. ואנחנו ממשיכים ככה ללמוד את הסיפור של ידיעת השם. והשאלה היא כזאת, האם כדי לדעת את השם צריך לתת מכות למצרים? אתה יודע מה, ויותר מזה, זה לא רק שנותנים לו מכות, גם מכבידים את ליבו כדי שיקבל עוד יותר מכות כדי שידע את השם.
כן, זה נראה תהליך שהוא ארוך מאוד. אם אתה רוצה להוציא את עם כלל ישראל ממצרים, תוציא אותם. מה התהליך ארוך? אגב, אני בטוח שהם יהיו שואלים את עם ישראל. כמו שהגמרא אומרת, אתה אומר לאדם שנמצא בבית האסורים, תשמע, אתה תצא עוד שבוע וניתן לך הרבה כסף. תעזבו את הכסף, תוציא אותי היום. למה עם ישראל, בעצם גם עם ישראל עובר פה משהו במכות האלה? נכון שהוא לא מקבל מכות, אבל הוא נשאר במצרים. אז התשובה היפה והפשוטה שהמדרש מביא לשאלה הזאת, היא תשובה שאפשר לראות אותה אפילו היום בעולם. כשאדם בא לצור על עיר, אומר המדרש, מה הדבר הראשון שהוא עושה? קודם כל, מנתק את מקורות המים, מזהם אותם, לא נותן לעיר לשתות מים. דבר ראשון שיהיה פה, זה מכת דם. לאחרי זה הוא עושה רעש, הוא עושה הפחדות, הוא עושה בומים אלכוהוליים באוויר, מכת צפרדע, וכן הלאה. המדרש עובר מכה-מכה, ואומר, בעצם יש כאן, לא איזה יציאה חד פעמית כזאת, פתאום נפתחו השערים וכלל ישראל יוצא, לא, יש כאן כיבוש של מצרים הגדולה, של האימפריה הגדולה הזאת. זה דבר שגם בדרך הטבע לוקח זמן, והקדוש ברוך הוא החליט לעשות את זה ממש כביכול בדרך הטבע.
מזל שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל לנהלים בינלאומיים וכדומה.
כי הוא לא חתם על כל האמנות.
זהו.
אבל אני כן אגיד שכל מכה ומכה, וזה נכון לדם ולצפרדע ולכינים. אני בטוח שאם הייתי שואל אותך איזה מכה להביא על מצרים, לא בטוח שהיית בוחר את הצפרדעים כמכה הראשונה או השנייה. אבל נדמה לנו שבמכות הללו, ולכן הדיון מי יעשה אותם ואיך יעשה אותם ואיפה יעשו אותם וכמה זמן הם ימשכו ומי יקבל אותם ומי לא, יש מכות הרי שהמצרים יכלו להינצל מהם ויש מכות שלא. כל מכה היא שלב ומדרגה, עד כדי כך שהמדרש אומר, ואחרי זה בחסידות ושפת אמת ואחרים, משווים את 10 המכות, ש10 זה מספר כמובן טיפולוגי וחשוב מאוד, ל10 מאמרות שבהם נברא העולם. יש לנו 10 הדיברות. וכל הדברים הללו מושווים. איזה מכה כנגד איזה מאמר כנגד איזה דיבר. אלה דברים שהם עמוקים מאוד כמובן. אבל זה מראה שהתהליך שמצרים עוברת, וגם התהליך שהעברים, כן, העברים, אותם, אותו העם העברי שנמצא במצרים, עם ישראל, הוא צריך גם לעבור. ואני רוצה להגיד לך משהו אחד, שהוא נכון גם להיום. כשאתה רוצה להוציא אדם שהוא עבד, מעבדות שלו לחירות, אם אתה תעשה את זה ביום אחד, הוא לא ידע מה לעשות עם החופש שלו. הוא לא ידע מה לעשות עם השחרור הפתאומי הזה. ואנחנו מכירים אפילו סיפורים של אחרי השואה, שאנשים לא ידעו כמה לאכול ואיך לאכול ומה לעשות, וחלק נהרגו לצערנו אחרי השחרור המיוחל. אבל אנחנו אומרים, מתפללים כל יום בתפילת 18, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. ואנחנו יודעים שבנוסח אשכנז, אפילו ארץ ישראל לא מופיעה בברכה הזאת בכלל, לא כתוב לארצנו. נוסח אשכנז אומרים, בלי לארצנו. למה? כי העיקר בברכה הזאת זה הרצון לצאת לחירות. כדי שהמצרים יבינו שזה לא משהו חד פעמי, הם לא יכולים להחזיר אותם אחורה, וכדי שעם ישראל ירצה את החירות הזאת, יצטרכו לעבור תהליך מאוד ארוך, והמכות וההבדלה וההפרדה בין המצרים לבין עם ישראל, שזה בעיניי אחד התהליכים החשובים ביותר במכות מצרים, ההפרדה וההבדלה. למשל, בוא ניקח את מכת דם, אז התרגום למשל מביא שהם היו לוקחים מים מארץ גושן. זאת אומרת, הם צריכים ללכת לישראל, ופתאום מעם של מעביד הוא צריך לבקש מהעבד שלו מים כדי לשתות. זה תהליך ראשון של הפרדה. אחרי זה צפרדעים, אחרי זה קינים, וכולי וכולי. המכות מלמדות את שני הצדדים.
אז אני אנסה לראות פה אולי איזה תהליך שדיברנו על הכרת השם. אז יש את הכרת השם שהיא טבעית, שזה בריאת העולם, להתבונן דרך הטבע, דרך 10 מאמרות. וכאן יש כאן התפתחות שבעצם ההסתכלות עכשיו על דרכי השם בעולם, זה לא מספיק דרך הטבע, אלא משהו פנימי יותר?
כן. ואני אתן לך דוגמה פשוטה, בוא ניקח את אחת המכות למה שאתה אומר עכשיו, מכת הצפרדעים. ומכת הצפרדעים היא מכה מאוד מעניינת, כי היא מתוארת באריכות בתורה באופן עקרוני, גם מתארים מה קרה אחרי המכה, דבר שלא תמיד קורה במכות מצרים. אבל זה, איך פותחים את המכה הזאת? הנני, נכון, הנני נוגף בצפרדעים את כל גבוליך. ופתאום המפרשים שמים לב, רגע, מה זה כל גבוליך? למה בכל מכה לא כתוב כל גבוליך? הרי רק מצרים לקטה, לא כל העולם. מה זה כל גבוליך? אז המדרש אומר דבר מאוד יפה, שהייתה מחלוקת בין מצרים לבין שכנותיה על הגבולות. וכשהצפרדים הגיעו עד גבול מסוים ולא עברו אותו,
ידעו מה הגבול.
ידעו מה הגבול. עכשיו, המדרש הזה נראה מדרש נחמד, ואומר, טוב, אז עשו סדר שם בגבולות. לא. המכות של מצרים הבחינו והבדילו. עד כאן תבוא ומעבר לא תלך. זהו, גמרנו. ואני חושב שכל מכה לימדה את המצרים ואת העם ישראל משהו נוסף. אפשר לעבור על כל מכה ומכה ולראות את הייחודיות שלה, ולראות מה מיוחד, בשביל נדבר על ברד ועל הרבה ועל חושך. כל מכה בעצם העבירה סדרת חינוך את המצרים, והעירה משהו חדש לעם בני ישראל. לכן, כשאתה מדבר על 10 מאמרות, זה בריאת עולם, אתה בורא פה נפשות חדשות, נפשות מעם של עבדים לעם של חירות שאמור לקבל תורה גדולה. לא דבר פשוט לעשות.
אז אני, לפי זה אני מבין את העניין של מכת בכורות כנגד בני בכורי. זאת אומרת, יש כאן בחירה של עם ישראל מול ההבדלה, כפי שאתה אומר, של המצרים.
ואני מזכיר לך איפה נאמר פעם ראשונה על מכת בכורות. הנני הורגת בנך בכורך. זה נאמר עוד הרבה לפני וואו. כל המכות. זאת אומרת, ההגדרה, אתה הלכת לסוף ובעצם זה נמצא כבר בהתחלה. זה מה שמשה אומר לפרו. תדע לך, הסוף יהיה שאתה תצטרך לבחור בין הבכור שלך לבכור השם. וכאן, יש כאן לימוד גדול מאוד. אנחנו יודעים שגם לבוא לפני מלך מצרים ולדבר עליו זה לא דבר פשוט. הזקנים הרי פורשים לאט לאט, נשמטו להם. לא דבר קל, לא דבר פשוט. ולכן אמרנו שהמסלול המקביל הזה של משה מול פרעה, משה שגדל בבית פרעה, מול פרעה הזה, ועם ישראל מול עם מצרים, לכן גם הבקשה לקחת מהם כלי כסף. כלי זהב. אתה יודע מה זה לעבד להיכנס לבית של האדון שלו ולקחת כלי זהב? אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה קיים במידה מסוימת אפילו גם היום. אנחנו יודעים שבמקומות שבהם יש סוג מסוים של עבדות, מדינות שיש בהם עבדות, האדונים במידה רבה הם שולטים בנפש, ברוח ובחומר של מי שעובד אצלהם. והדבר הזה הוא קשה מאוד. שמעתי גם לאחרונה סיפור שממש מתאר את הדבר הזה, איך שאדם פיטר את העבד שלו, והעבד נשאר מאחורי הדלת, כי הוא לא ידע מה לעשות. אלה, זה נפש שצריך לטפל בה לאט לאט, ולהוציא אותה מעבדות לחירות.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, יחד עם רב מתניה ידיד, וכבר לקחת אותנו לעניין של עם ישראל. ואכן באמת אנחנו רואים, בפסוקים הדגשה, מאוד ככה חזקה, על מצד אחד שיש חובה על פרעו לשלח את עם ישראל ממצרים, שלח את עמי, ומצד שני יש את העניין של להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כאילו יש כאן איזה כפילות, כלומר, יכול להיות באמת שעם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים, ואכן הפרשנות של המדרש שאומרים, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, שרק אחוז של חמישית יצאו ממצרים, זה לא יאומן.
באמת הפסוקים הם מאוד מאוד מפורשים, כמו שאתה אמרת, ותראה איך זה כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל מי? לא את פרעה, אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. מה לעשות? להוציא את בני ישראל. אתה לא יכול להוציא אדם מעבדות לחירות בכוח. אתה יכול לשחרר אותו והוא יהיה עדיין עבד. השיר המפורסם, כי כולנו עבדים אפילו. יש משהו בנוח מאוד להיות עבד. יש משהו שהוא, אדם מתרגל לחיים מסוימים, גם עם חיים קשים, אפילו, אתה לא חופשי כמעט לעשות כלום, אבל יש בהם משהו מאוד מסודר, והיכולת לצאת מעבדות לחירות היא קודם כל מאמץ נפשי, היא קודם כל דרך פנימית מאשר דרך חיצונית, ולכן כל הסיפורים האלה על עבדים שיצאו לחירות זה הרבה מאוד עבודה פנימית שלהם. נגיד יותר מזה, שחלק מהסיפורים תמיד על עבדים היה שהיה להם את האפשרות פתאום לברוח, הדלת הייתה פתוחה, ופתאום האדון ישן, והם יכלו לברוח.
ונשארו?
והם נשארו. הם בחרו לא לעשות את זה. אנחנו מכירים מה זה עבד נרצע. העבד בוחר, במקום לחיות חיים של חירות ולעבוד עבור עצמו, הוא מעדיף לעבור עבוד מישהו אחר. תחשוב על עם ש-210 שנים נמצא במצרים. הוא התרגל לחיים האלה. אנחנו יודעים מה קורה במדבר, נכון? הם רוצים לחזור למצרים, הם פתאום שכחו את השומים, הבצלים, האבטיחים.
זה בעצם מה שאבן עזרא מנתח, את הפסיכולוגיה הנפשית של עם ישראל כעם העבדים, שמפחדים פשוט לבוא ולהתקומם מול מצרים, שרודף אחריהם.
לכן מאוד מעניין איך הנהגה יוצרת את האפשרות הזאת של חירות. מה משה רבנו ואהרון עושים כדי להעביר אותם צעד מעבדים לאנשים חירותיים, אנשים שיש בהם חירות? אני רוצה להגיד לך גם שהיום המילה חירות היא מילה מאוד מאוד חזקה. היא מילה שיש לה הרבה מאוד משמעויות, אבל החירות הראשונה היא, קודם כל, היא חירות בנפש של האדם. אדם יכול לעבוד בפרך ולהיות איש של שירה וחירות ויכולת להיות מאוד מאוד גבוה.
זה הקוצר רוח והעבודה קשה? כלומר, שמקדימים את הקוצר רוח והעבודה הקשה?
מקסים מה שאמרת, כי זה בדיוק מה שהתורה רוצה לכוון אותנו. כשאתה תהיה פחות קצר רוח, פתאום גם תראה שהעבודה פחות קשה. ולכן, אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים שכל הזמן מבקשים מאיתנו סבלנות. עוד סבלנות ועוד סבלנות. זה ייקח זמן, זה הרבה מאוד זמן, זה לא ייקח ביום אחד. אין דבר יותר נכון מהסבלנות והאורך רוח. אתה יודע, תמיד מצטטים, זה בשם לאה גולדברג, שהיא כתבה מסה בשם האומץ לחולין, לחיות חיי חולין מלאי משמעות. זאת אומרת, לחיות בסבלנות ולפעול נכון כדי להגיע לגאולה. יכול להיות גם עבד, יכול להיות גם בשעת מלחמה, אבל את הרוח שהיא מלאה במחשבות של החירות. הרוח הזאת בסוף היא זו שמנצחת.
איך בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בונה את המהלך הזה הנפשי של עם ישראל ביציאת מצרים?
אז כמו שאמרנו, המהלך מתחיל במשה רבנו. המהלך מתחיל במנהיג.
דווקא ממישהו שבא מבחוץ.
והיה מאוד מאוד חופשי. מאוד חופשי. משה רבנו לפי המפרשים, 60 שנה נמצא רועה צאן במדבר. מה יותר חופשי מהדבר הזה? והוא אדם שיודע מה המשמעות של חופש, אבל זה גם אדם שירד לראות את העבדות. הוא מכיר את העבדות, הוא מכיר את החירות, והוא זה שצריך לבוא לגאול את עם ישראל ממצרים. עכשיו, המילים הראשונות שהוא יגיד לעם ישראל הם מילים, וכאן אני חושב יש פה חוכמה גם פסיכולוגית כמובן, אבל גם רוחנית גבוהה מאוד. הוא משתמש במילים שעם ישראל מחכה להם. פקוד, פקדתי. כן. והרמב"ן מציין את זה שעם ישראל חיכה למילים הללו. והוא ידע שמי שיבוא ויגיד לו פקוד פקדתי, זה סימן לגאולה. אל תבוא להם חדש. תבוא להם עם משהו עתיק יומין. תבוא להם עם משהו שמחכים לו. יודע, תמיד אמרו לי שהתמונה בבית בתימן, כמו התמונה בבית בפולין, הייתה תמיד של הכותל וירושלים. זאת אומרת, הייתה איזו כמיהה ושאיפה להיגאל. אם אתה לא תשתמש בכוח, אפילו הניצוץ הקטנטן שקיים בעבד כדי להיגאל, לא תצליח לגאול אותו. זאת אומרת, דבר ראשון, עבודה על המנהיג. דבר שני, השימוש בכוחות העצומים הנחבאים כרגע שיש בעבדים עצמם. ומיד אחרי זה, היכולת לעמוד כנגד הממלכה שמשעבדת. לבנות נפש של חירות זה דבר שלוקח זמן. ובכל זאת, להיות, אתה יודע, המהר"ל עושה איזושהי השוואה בין המילה גלה לגאל. ממש הבדל של אות אחת בין א' להי, והוא מדבר הרבה מאוד על ההבדל הזה. מה ההבדל בין גלה לבין גאל? ואני חושב האפשרות לגלות, זאת אומרת, להיות בגלות, אבל להיות בתודעה של גאולה, זאת המשימה שלנו, גם כאשר הגאולה היא לא שלמה.
אז זהו, איך יוצאים את התודעה הזאת? כי אתה רואה שבסופו של דבר, שמשה רבנו מגיע אל עם ישראל, הם לא שומעים, זאת אומרת, הם נמצאים תוך כדי התפיסה הזאת, החיות הזאת של הגלות.
אבל בוא נדייק, הם לא שומעים, אבל מה הם כן?
מאמינים.
מאמינים. זאת אומרת, הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אבל מה כתוב? ויאמינו בני ישראל. זאת יש פה אמונה ויש פה הקשבה. אין להם רגע אחד להקשבה. אין להם רגע אחד לשבת ולחשוב על הדברים האלה. האם כשאומרים להם אותם, מסתכלים להם בעיניים ואומרים, אתם מאמינים שאתם יכולים לגאול, והתשובה היא תהיה כן, זה מראה על הניצוץ העמוק מאוד שיש ברצון לגאולה. ונדמה לי שעם ישראל מתברך בדבר הזה. אנחנו אופטימיים מטבענו. ואנחנו מאמינים שהמצב ישתפר ויהיה טוב יותר ואנחנו ניגאל, וזה מה שמחזיק אותנו לאורך דורות.
עד כמה באמת אנחנו רואים את העניין הזה מחזיק מעמד לאחר יציאת מצרים? כי כפי שראינו, הרצון הזה לחזור למצרים, זה מראה על משהו שלא נבנה כמו שצריך.
ואני אגיד לך שעוד יותר מזה אפילו. אנחנו ממש מאוכזבים. זאת אומרת, הייתם עבדים, יצאתם ממצרים, אתם רוצים לחזור לשם? לשם אתם כמהים לחזור? אתה יודע, אנחנו לפעמים כועסים בלב או לא בלב, על מי שבוחר היום, אני יודע מה, לגור בגרמניה פתאום. תמיד זה צובט בלב קצת, דווקא שם מכל העולם. ואני רוצה להגיד לך שהמהלך שנבנה, ולכן הפרשיות שלנו כל כך חשובות בסדר שלהם. אתה קודם כל מוציא עם של עבדים. אתה יודע שבשום מקום לא כתוב, ועם ישראל לא יודע לפי הפשט שהוא הולך לקבל תורה. לא כתוב את זה.
לחגוג במדבר, כן.
בדיוק. רוצים לעבוד את אלוהינו במדבר. האם עם ישראל יודע שהוא הולך עכשיו לקבל תרי"ג מצוות? לא יודע מה הוא היה יוצא. זה לא קל. ועם ישראל לא יודע לאן הוא הולך, אבל הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, זה לעבור את הגבול הזה ממצרים אל המדבר. לעבור מעבדות לחירות. אתה לא יכול לקבל תורה, אתה אפילו לא יכול לחשוב על הדבר הזה, אם אתה לא חירותי. ולכן כן. כשאתה יוצא מעבדות לחירות, ואז אתה פתאום מגיע להר סיני, הם עדיין לא יודעים מה הולך שם, הם רואים התגלות של הקדוש ברוך הוא, ואז משה נעלם ל-40 יום, אז השלבים שמתארים בעיקר רבי צדוק הכהן מלובלין בצורה מאוד יפה וארוכה, זה נמצא גם בהגדה של פסח שהוציאו בשמו, והתהליך הוא קודם כל יציאה מעבדות לחירות, אחרי זה היכולת לדבר, שזה קריאת ים סוף, היכולת לשיר, היכולת להגיד תודה, ומיד אחרי זה מגיעים להר סיני כדי לקבל את הנשמה, את התורה. התהליך הזה, עם כל האכזבות שיש בדרך לפני זה ואחרי זה, הוא מייצב אישיות שיודעת לצאת מעבדות לחירות, יודעת להגיד את התודה ואת השירה, ויודעת גם לקבל תורה.
אז בוא נעשה להבין לימינו, עד כמה באמת אנחנו נמצאים בתודעה של חירות, או בתודעה של גלות, של שיבוד?
אז קודם כל, אנחנו מרגישים הרבה פעמים, אני חושב שגם בימים האלה, התודעה של החירות נסדקת בנו. במידה מסוימת. אנחנו מרגישים שחשבנו שאנחנו בחירות, חשבנו שאנחנו בני חורין במובנים רבים, וגילינו שאנחנו עדיין משועבדים, ואנחנו עדיין בסכנות גדולות, ואנחנו לחלוטין לא יכולים לעשות כל מה שהיינו רוצים לעשות. והדבר הזה הוא קשה מאוד. הוא תודעה קשה. כשאדם בטוח שהוא בן חורין ומגלה שהוא לא כל כך בן חורין, תודעה מאוד קשה. אבל לכן אני חושב שצריך לעבוד קודם כל על התודעה הפנימית הזאת של החינוך, שהיא תמיד נכונה, היא תמיד קבועה, והיא יכולה גם לא להשתנות גם במצבים קשים מאוד. יש מאמר נפלא של הרב קוק שעוסק בחירות, במדיוק במושג הזה של חירות, והמשפט הנפלא שאגב, גם נתן שרנסקי בספר שלו לא יררה, ממש נכון. מצטט אותו כמעט מילה במילה, בבלי לדעת שזה הרב קוק.
הוא מצטט אותו בטבעיות שלו.
בטבעיות, בהרגשה הפנימית שלו, שאני יכול להיות בן חורין גם אם אתה עכשיו שם אותי בגולג. והמשפט היפה שהרב קוק כותב, וכולם מצטטים, זה המשפט הבא. אנחנו יכולים למצוא עבד, משכיל, שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין, שרוחו הוא רוחו של עבד. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה. הגאון מווילנה. איך הגאון מווילנה למד? אז הסיפור הידוע, אגב, מהבית הזה לא נשאר כלום בווילנה כיום, אבל הוא למד בבית שלו, תריסים מוגפים גם ביום, עם אור של נר. אתה יכול להגיד שאדם כזה הוא מאוד חשוך, במובן שאפילו הפיזי, ומאוד מאוד סגור. הוא לא נחשף לעולם, הוא לא יודע מה קורה. האם יכול אדם לשבת בחדר סגור ולהיות לו רוח של חירות, רוח של חופש, רוח של למידה, רוח של סוד? בוודאי שכן. רשב"י, איפה הוא למד?
למערה.
במערה. זאת אומרת, החירות היא פונקציה ותודעה של תודעה פנימית, קודם כל. עכשיו, ברור שאנחנו רוצים לצאת מהחדר עם הנר, אנחנו רוצים להיות מסוגלים גם לצאת החוצה ולהגיד את הדברים כלפי חוץ, אבל זה מתחיל מבפנים. יכול להיות אדם שהוא מסתובב בכל העולם, ורוחו היא רוחו של עבד.
אנחנו רואים שכל הרעיון של יציאת מצרים, זה להוציא את עם ישראל מעבדות לחירות. השאלה אם עם ישראל בעצמו יצא בסוף מהעבדות הזאת?
אז אני רוצה לשאול את השאלה שלך, אם מותר לי בצורה אחרת לרגע.
טוב.
אנחנו רגילים כל הזמן, אתה רואה אדם בעבדות, אתה מיד מה רוצה לעשות?
נעזור לו.
להוציא אותו לחירות, כן. מיד. אתה רואה עם בעבדות, אתה אומר מיד צריך לשחרר אותו, ברור, חס ושלום, לא רוצים לראות אנשים משועבדים, וכמובן שההרגשה הזאת נכונה. אבל אני רוצה להזכיר לך נתון אחד. אברהם מקבל נבואה על הגאולה, אבל מקבל נבואה גם על מה?
על הגלות.
גם על הגלות. האם זה במקרה? האם אברהם היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא, בבקשה תדלג על הגלות ותביא אותם ישר לגאולה? האם לגלות יש תפקיד מעצב בזהות של העם? האם נכון להגיד שאדם שקשה לו, מיד מיד תעזור לו? האם ילד קטן שמשחק, אתה מיד עוזר לו, שאתה נותן לו קצת
להתאמץ?
קצת להתאמץ. ולכן נדמה לי שאברהם שמקבל הבטחה אלוקית, לא רק על הגאולה, אלא גם על הגלות, נותן פה איזשהו רמז לתפקיד ולדרך שאנחנו עוברים. ומצד שני, כאשר מגיע הזמן להיגאל, הגלות אמורה להסתיים כבר, והגיע הזמן להיגאל, אז אנחנו צריכים לרצות לצאת החוצה, לא להישאר שם. אתה יודע, תמיד מצטטים בשם בן גוריון, את המשפט הנפלא, שמופיע בווריאציות אחרות גם במקומות אחרים, שהרבה יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר להוציא את הגלות מהיהודים. אדם יכול לחיות בארץ ישראל ולהיות גלותי. ואדם יכול לחיות גם מחוץ לארץ ולהיות בתודעה של גאולה, גם אם לא בגאולה שלמה. יש משהו, ובן גוריון בוודאי היה מאוד מאוד, אפשר לומר, חם על זה, מאוד התאמץ על הדבר הזה, שלא יכול להיות שאתה כיהודי שחי בארץ ישראל, תמשיך עם השם הקודם שלך, תמשיך עם המנהגים הקודמים שלך, כמובן שחלק מזה היה נורא והיום, מביטול מנהגים וביטול של דברים וקריאת שמות לאנשים, מבלי שהם בכלל ידעו שקראו להם פתאום בשם חדש, אבל התודעה הזאת של יהודי שעובר מגלות לגאולה, יש פה איזה משהו שצריך להשתנות. הרבי זירא התענה הרבה מאוד זמן כדי לשכוח את תורת הגלות, כדי שהוא יוכל לעלות לארץ ישראל.
מדהים.
דבר קשה מאוד אפילו להגיד אותו, תלמוד הבבלי, הוא נכתב בבבל, הוא נכתב בארץ ישראל. ובכל זאת, יש תודעה חדשה של גאולה. היא לא חדשה, הכוונה היא מבטלת את כל מה שלפניה, היא חדשה במובן הזה שהיא על גבי כל מה שהיה, והיא קומה לגמרי לגמרי אחרת. לכן, בוויכוח הכל כך חזק, למשל, בין הרש"ר הירש לבין הרב קוק, האם, איך אני מסתכל על ארץ ישראל, וממילא גם על הכמיהה להגיע לארץ ישראל? האם יכול להיות שאדם יהיה יהודי שלם מבלי לקיים מצוות התלויות בארץ, מבלי להיות בכמיהה לעלות לארץ ישראל? דבר שהוא בוויכוח, היה בתקופתו של הרב קוק בוויכוח, והרב קוק עונה בחריפות גדולה מאוד, כבר בפסקה הראשונה של ספר אורות, שארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאום. אז זה לא איזה מקום שאתה בא בו לנוח. זה חלק מהותי ורוחני, שהוא חלק מתודעת הגאולה של עם ישראל. לכן, אתה יודע, לפעמים חלק מהאנשים מפחדים מהמילה משיחי. ואנשים רואים בזה לפעמים איזשהו איום. אבל צריך להגיד את האמת, הציונות הייתה תנועה משיחית. במובן הזה שהיא ראתה בתהליך הזה שקורה משהו כמעט נבואי. והציטוטים מהנביאים, והציטוטים של גדולי הציונות, של החזרה לארץ ישראל ולציון, הם בהחלט עשו את שלהם בהקשר הזה. לכן, כשמשה רבנו מגיע לעם ישראל ואומר להם, מצווה אותם לצאת מארץ מצרים, הוא לא מספר להם את כל התהליך, הוא לא אומר להם שהם יקבלו תורה, אבל הוא אומר להם, מיד אתם תגיעו לארץ כנען, והבאתי אתכם על לשון החמישית המפורסמת, אל ארץ ישראל, לארץ כנען.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, אנחנו ממש לקראת סיום, הרב מתניה ידיד, ומתוך השיחה שלנו אני מבין שעדיף לא להיות עבד, אלא להיות בן חורים, אבל מה לעשות שמשה רבנו נקרא עבד השם, ואנחנו נקראים עבדי השם, אז משהו לא מסתדר לי.
יצאנו מעבדות לעבדות, אתה אומר.
כן.
אז אני רוצה, באמת, אחד הסיפורים הנפלאים על הבעל שם טוב, היה הרצון שלו לגאול נשמות, גם של חיים, אבל גם של אנשים שנפטרו. עכשיו, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל הרעיון הזה שאפשר להיגאל אפילו אחרי המוות, אם אדם גדול מוציא אותך מאיפה שאתה נמצא, זה רעיון שיש בו תקווה גדולה. זאת אומרת, אדם רוצה תמיד שתהיה לו איזשהו נקודת אור בחיים. ואחד הסיפורים הנפלאים על הבעל שם טוב היה לפני מותו. שלפני מותו הוא בעצם כינס את תלמידיו, כל אחד במקומו ובזמנו, ואמר לו, מה יהיה, מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך וכו'. ואז הוא ניגש לאחד המשמשים הקרובים שלו, רבי שמעון קראו לו, והוא אמר לו שהגורל שלך יהיה להסתובב בכפרים, ולספר על הזמן שלך איתי. תפיץ את סיפורי הבעל שם טוב, תספר את הסיפורים. ורבי שמעון ראה שהוא קצת הולך לאיבוד, מה עכשיו הוא יסתובב בכל הכפרים, בכל המדינות, וילך לספר, זה היה נראה לו קשה מאוד, ואיך הוא יתפרנס, ומה הוא יעשה, ומשפחה והכל, הבעל שם טוב אמר לו, אל תדאג, אתה תספר ויהיה בסדר. באמת, רבי שמעון, הבעל שם טוב נפטר, ורבי שמעון עושה את צוואת הבעל שם טוב. בסוף זה היה צוואה של אדם שעומד לרז דווי וצריך לקיים. אז הוא התחיל לספר את הסיפורים על הבעל שם טוב. ויום אחד, האדם הזה שומע שבאיטליה הרחוקה, יש אדם שמאוד מאוד אוהב לשמוע סיפורים על הבעל שם טוב, והוא מוכן להזמין אותו ואפילו לערך אותו בבית הגדול שלו, הוא איש עשיר מאוד. ורבי שמעון אומר, או, סוף סוף אולי יסתדר לי קצת בחיים, ואני אוכל גם לקחת חלק מהאושר של האיש הזה, אולי הוא ייתן לי בעקבות הסיפורים. ואז הוא מגיע לאיש העשיר, וכמו כל סיפור חסידי, כאן מתחיל המצוקה והבעיה, וכולם מתכנסים בבית של האיש העשיר, סעודת מלכים, מושבים אותו בראש, עושים לו כבוד גדול, ואז כולם בשקט ואומרים לו, תתחיל לספר, ומה קורה? אין אדם.
נתקע.
לא מצליח למצוא אפילו סיפור אחד טוב. והוא מנסה ומנסה ומנסה, ולא מצליח, וכולם מחכים. אמרתי לי, מה קורה לך? אין לך סיפור אחד לספר על הבעל שם טוב, והוא מעביר בראש, והוא לא מוצא שום דבר. והוא אומר לכולם, תשמעו, אני הגעתי ממסע מאוד ארוך, מאוד קשה, כנראה שאני מאוד עייף, אני אשן, בבוקר כולם תתכנסו אחרי התפילה, נשב כאן, ואני אומר לכם, יהיו לי הרבה סיפורים. כמו תמיד. והם מוכנים. וכולם מתפזרים הביתה, חוזרים למחרת, כמו שאתה מבין מיד, גם בבוקר לא קורה שום דבר. גם בסעודה שלישית שהוא מזמין עוד יותר אנשים, לא קורה, והוא מבטיח לו עושר וכבוד גדול והכל, אפילו סיפור אחד הוא לא מצליח לספר. וכאן הסיפור מקבל את הטוויסט החסידי הקבוע, רגע אחד לפני שהוא יוצא. והמערך כבר מתבונן בו בעיניים זוהמות. הרי הזמנתי אותך, הבטחת לי סיפור, מה אתה רימית אותי. ופתאום האורח, כשהמערח אומר לו את זה, אז רבי שמעון נעצר בדלת, ואומר, רגע, 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 רגע. נזכרתי בסיפור. מיד המערח קורא לכל מי שנמצא בסביבה, אומר לו, אבל אל תשכח אותו, תספר אותו עכשיו. עושים הבדלה, יושבים למלא ומלכה, ואחרי שבת פתאום עולה בסיפור. והסיפור, כמו תמיד בעולם החסידי, מספר סיפור על הבעל שם טוב, שמגיע לאיזה עיירה, שאמור להיות בה פוגרום מאוד גדול. והפוגרום הזה, מי שמנהל אותו זה הבישוף המקומי. אותו כומר נוצרי מקומי. והבעל שם טוב מגיע יחד עם העגלה שלו, ונכנס לאישה, והאישה אומרת לו, מה אתה עושה? אתה מגיע בשביל הפוגרום, ירגו אותך. הוא אומר לה, אל תדאגי, תשלחי בקשה לבישוף, שישראל בן אליעזר מחכה לו כאן. והבישוף הזה מתפלא מאוד, אומר לו, אני אגמור את הדרשה, אני אבוא ליהודי הזה. והבעל שם טוב חוזר ואומר לו, לא, שולח, ואומר לו, אתה תבוא עכשיו, דחוף מאוד. וכך הסיפור מתגלגל, והבישוף מגיע, ובסוף הם מגלים, כמובן, שמדובר ביהודי מומר, שהבעל שם טוב מצליח להחזיר אותו וכו'. אבל אז הסיפור הזה הזכיר לי, ידידיה, סיפור שקרה לפני כמה שנים, סיפור אמיתי שקרה בבית כנסת. מה זה אומר לצאת מעבדות לחירות רוחנית? בית הכנסת התווכח סביב, לא תאמין, שופר חדש לראש השנה. שופר חדש, האם ראוי לקנות, לא ראוי לקנות. השופר הישן היה מאוד מאוד עתיק, וכבר הקול שלו לא היה כל כך נעים, ורצו לקנות שופר חדש. הבעל תוקע שרצה מאוד לתקוע בשופר שאביו תקע וסבו תקע, שופר שעבר במשפחה, בית הכנסת החליט, אנחנו רוצים שיהיה חזק, הגדלנו את בית הכנסת, בוא תקנה שופר חדש. ומגיע ראש השנה, סיפור אמיתי לחלוטין, מגיע ראש השנה, ולוקחים את השופר החדש, והשופר לא מוציא אפילו צליל אחד קטן. והתוקע אומר, אולי זה אני, נתנו לי מישהו אחר, גם מישהו אחר לא מצליח. תקיעות ראשונות אחרי הברכות, לא מצליחים לתקוע. לוקחים את השופר הישן, צליל חד וברור. כל האנשים בבית הכנסת דמעו, והבינו את המסר הגדול. כשאתה מסתכל על החיצוניות, כשאתה מסתכל על הכבוד שנותנים לך, אולי תהיה בסוף בישוף. אולי תרצה שיהיה לך קהל ותהיה שותף. חס ושלום, אפילו להרג ורצח, ובלבד שיהיה לך כבוד גדול. אבל כשאתה בוחר בשופר העתיק, הישן, זה שאולי לא נראה הכי יפה, אבל זה שתוקע מכל הלב ומכל הנשמה, הוא זה שיצליח לעורר את הלבבות של האנשים.
לא סתם סיפרת שופר, כי תקע בשופר לחירותנו.
נכון מאוד.
תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיף לחינוך וזהות.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.